שלום וברכה, שאלה טכנית. מי מוכן עכשיו למעשה גבורה? כלומר, להיפרד מהשעון שלו לשעה. זה כבר מאוחר מדי. טוב, בסדר. טוב, שלום וברכה לעילוי נשמת נריה כהן, בן הרב יצחק. שם מקום דמו. ובכן, בסדר, נסתדר עם זה. אמרו לי תדבר או על פורים או תעשה אזכרה. אמרתי שנדבר על פורים. זה גם טוב, נכון? טוב, בסדר. טוב, לכאורה חג הפורים הוא חג לא נעים, נכון? ממש זה קצת בושה וחרפה מה שהתרחש בחג הפורים, שעל מנת להציל את האומה היינו צריכים לוותר על בת ישראל כשרה, נסיכה מבית המלכות. הדבר הזה הוא של עצמו שערוריה. כן, יש בתלמוד, במסכת מגילה, דיון מדוע לא אומרים הלל בפורים, ויש שלוש סיבות, ושלושת הסיבות באמת מראות את הגנאי לכאורה שיש ביום הזה. האחד, שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. אם כבר נס, אז למה לא בארץ? נעשה בחוץ לארץ? לא בסדר. אפשרות שנייה, אומרת הגמרא, זה בגלל שבהלל אנחנו אומרים הללויה, הללו עבדי השם. הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. אבל בסיום הסיפור של המגילה, עבדי החשבירוש, כבר נשארנו עבדי החשבירוש גם בסיום הסיפור. הרי איך המגילה בנויה? היא בנויה מזה שבהתחלה מדברים על שתי דמויות המעוררות סימפתיה, אלוהן מרדכי היהודי ואסתר המלכה. זה מסתיים ב כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. ומה עם אסתר? לא מדברים עליה, כי לא נעים לדבר. סך הכל היא נשארה תקועה בבית המלך. הדבר הזה הוא באמת לא בסדר. אני מצטער אם אין מספיק מקומות ישיבה לכולם. לא, אני סידרתי שזה יהיה במקום הזה. אתם רוצים להביא כיסאות? שתרגיש לכם? יש לכם? בסדר. הסיבה השלישית שמובאת בתלמוד זה שההלל זה המגילה. כן? קריאתה זו הלילה. או הלילה. תלוי איך גורסים את זה. גם זה לא כל כך בסדר. למה שקריאת המגילה תהיה במקום ההלל? תגיד הלל. עד כדי כך שיש מן הפוסקים, המאירי למשל זה סובר שמי שאין לו מגילה יאמר הלל. חלקו עליו כל הפוסקים. אבל כל פנים, מדוע להגיד מגילה? תגיד הלל. כנראה שאין לנו לב לומר הלל בפורים. אין לנו לב בגלל שבסופו של דבר אנחנו היינו רוצים שבמקום הסיפור של המגילה יהיה סיפור שמח. והסיפור הוא לא שמח. אולי נסביר קצת יותר בהרחבה מה שאני אומר. ויהי בימי אחשוורוש. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ויהי בימי, לשון צרה. מה הצרה שהייתה שם? שזה היה ימי אחשוורוש. כשלעצמו זה דבר רע. למה לא ימי צדקיהו מלך יהודה? לפחות זה מה שיש לנו מלך. אז אם כן, ימי אחשוורוש זה כבר בעיה. אז זה מתחיל ברע. מה קורה באמצע? במקום רע נהיה גרוע. מה זה גרוע? מישהו מבקש להשמיד אותנו. וברוך השם, הצלחנו להימלט ממנו, וחזר להיות רק רע. כן? כמו אדם שנפל לתוך בור. זה כבר צרה גדולה. עכשיו מגיע בתוך הבור, הוא מוצא גם נחש. ממש לא נעים. הוא הורג את הנחש, אוף, אני רק בתוך הבור. זה פחות או יותר הסיפור של פורים. לכן לראות, כל הסיפור הזה איננו סיבה לעשות חג. יחד עם זאת, אי אפשר להיות כפוי טובה. הרי הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, כמו שהוא מציל את האדם שנפל לבור מן הנחש. ולכן צריך להודות לשם הזה. צריך להגיד לריבונו של עולם, שאנחנו מאוד שמחים על זה שהוא עשה לנו את ההצלה הזאת. אבל יש בעיה. קשה לסמוח בגלל המסגרת הכללית שבה זה היה, הלא היא מסגרת הגלות. אז כדי לסמוח בפורים צריך לשכוח משהו. מה עושים כדי לשכוח? שותים. כדי איתה בהנסיך הקטן. הקראתם? כן, בהנסיך הקטן מגיע הנסיך הקטן אל הכוכב לכת, אל כוכב הלכת של השתיין, השיקור. והוא אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, השתיין, אני שותה. אומר לו, אומר לו הנסיך, מפני מה אתה שותה? אני שותה כדי לשכוח. מה אתה רוצה לשכוח? אני רוצה לשכוח את חרפתי. ומהי חרפתך? שאל הנסיך הקטן. החרפה שלי היא זה שאני שותה. ואז הנסיך הקטן עוזב את המקום ההוא עם רוח נחאה. אבל מצד האמת, בזמן שהשתיין שותה, אז הוא באמת שוכח. אז אנחנו שוכחים משהו, ואז מכוח זה אנחנו יכולים לשמוח שמחה אמיתית. אבל אז אני לא מבין. מדוע להמשיך לעשות את החג הזה, גם אחרי שיצאנו מן הבור? דהיינו שיצאנו מן הגלות. ברוך השם, הביאר תפשינחת, חזרה מלכות לישראל, זהו, גומרים עם חג הפורים, שמים אותו בתוך המוזיאון של בית התפוצות, בין החגים שהיהודים היו חוגים בגלות, כמו שלמשל יש פורים פרנקפורט, ופורים אלג'יר, ופורים ליבורנו, ופורים טנג'יר, ופורים של כל כך הרבה קהילות, פורים אביניון. היו הרבה מאוד קהילות שבהם הייתה הצלה, והיהודים היו נוהגים מאותם המקומות לעשות איזושהי חגיגה, זכר לאותה הצלה. זה הפורימים הלוקליים של כל הקהילות. מי היום זוכר את הפורימים האלה? כמעט ולא זוכרים אותם. יש קצת. כן, פורים סרגוסה, יש כמה פורימים שזוכרים אותם איכשהו. אבל בשביל מה להמשיך חג שהוא ביסודו שייך לגלות? עד כאן השאלה הגדולה והכבדה. אגב, אתם יכולים במהלך הדברים גם להתערב ואפילו להתנגד למה שאני אומר, זה בסדר. אבל אני גם משיב. ובכן, השאלה הזאת מופיעה מתחת לפני השטח במגילת אסתר עצמה. כתוב במגילת אסתר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. אם צריך להדגיש את זה שימי הפורים לא יתבטלו, סימן ששווה אמינה שהם יתבטלו, נכון? אם אומרים זה לא יתבטל, סימן שהיה לי מישהו הווה אמינה. אלא מה? יש פה בעיה. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אתם יודעים מי זה היהודים? מי זה היהודים? היהודים זה היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם. שאלה קשה. מי הם זרעם של היהודים? היהודים. אם כך, הפסוק חזר על עצמו. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וגם לא מתוך היהודים. זה לא מובן. אומר הנציב מוולוז'ין בהערתו בעניין נס פורים. איפה זה מודפס? זה מודפס בסוף ספר שמות של העמק דבר. למה הוא כתב שם? הוא אומר, כדי להשלים את גיליון הדפוס, שלא יישאר חלק, אז אני כותב פה איזה חידוש על פורים. איזה מזל זה יש לנו שבתקופה ההיא עוד לא ידעו לשחק עם הפונטים, ושלפעמים הרבה חידושי תורה חשובים ביותר הגיעו אלינו דרך הצורך להשלים את הדף שלא יישאר חלק. ובכן, מה אומר הנציב מוולוז'ין? הוא אומר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זה היהודים. כמו שאמרנו. וזכרם לא יסוף מזרעם, זה ישראל. מה ההבדל בין ישראל לבין יהודים? יהודים זה הכינוי שלנו בגלות. ישראל זה אנחנו. חזרנו להיות זהות לאומית. כן, וכאן מובנת האהבה אמינה. כי ישראל זה כבר שם של כבוד. שם של עצמאות. במצב כזה אנחנו לא מזדקקים לכאורה לחגיגת הפורים. ואף על פי כן, אומר לנו מחבר המגילה, שבכל זאת, גם כשהיהודים יחזרו להיות ישראל, גם אז חג הפורים לא יתבטל. והשאלה נשארת בכל גודלה. למה? עד כאן ברור? אני הולך לסבך את זה פשוט. אם משהו לא ברור עכשיו, תגידו עכשיו, כי אין סיכוי שהמשך השיעור יסביר מה שלא ברור עכשיו. מה? השאלה האחרונה הייתה, למה? ככה, למה חג הפורים איננו מתבטל ברגע שהיהודים חוזרים להיות ישראל? בסדר? ישראל זה זהות לאומית. יהודים זאת זהות דתית. כן? פעם בתעודות זהות היה כתוב, דת יהודי, לאום יהודי. ולא הבינו שזה הגדרות סותרות אחת את השנייה, שיהודי מגרש יהודי. כלומר, שכל אחד מבטא משהו אחר. ואתם רוצים תשובה? אני אתן לכם. התשובה היא, שמה שהתגלה בפורים, הוא דבר יותר חשוב מההקשר ההיסטורי שבו זה הופיע. כלומר, התגלה משהו בפורים, מה שהתגלה יכול היה להתגלות גם בזמן גאולה וגם בזמן גלות. כלומר, זה שזה קרה בגלות, כי זה קרה בגלות, אבל זה יכול היה לקרות גם לא בגלות. על מה מדובר? התגלה שאי אפשר להשמיד את העם היהודי. זה היסוד של נצח ישראל. והיסוד של הנצח הוא בהגדרה, שייך לכל התקופות כולן. גם לעידני גלות וגם לעידני גאולה. ולכן לא שייך למחוק את חג הפורים בגלל גלותיותו, שהרי הוא שייך לכל הדורות כולם. עד כאן ברור? כן. אבל כאן אנחנו צריכים להיכנס קצת, כן? קצת יותר לעומק. אם אי אפשר להשמיד את עם ישראל, זה אומר שעם ישראל הוא מאוד חשוב, אם אפשר להשמיד אותו. אבל מה מאוד חשוב בעם היהודי? אם אי אפשר להשמיד אותנו פיזית, מכאן משמע שהגוף שלנו מאוד חשוב. ולא רק הנשמה שלנו. כי אם אפשר היה להשמיד אותנו פיזית, אז היינו אומרים, נשמת האומה ממשיכה. דרך דתות, דרך השפעה תרבותית, דרך כל מיני דברים. אנחנו רואים שההשגחה העליונה התערבה בימי הפורים כדי להציל את הגוף. סימן שהגוף מאוד חשוב. הגוף היהודי, לפחות. הקיום הפיזי של האומה. וכאן הייתי רוצה להיכנס איתכם לסוגיה קצת סבוכה. יש שאלה, האם יש ביום פורים קדושה? מה?
ככה שרים בשיר.
מה כתוב בשיר?
קדושת פורים באמת.
קדושת פורים באמת, נכון. עכשיו, בוא נבדוק את זה. יש סוגיה במסכת עבודה זרה עם רבי חנינה בן תרדיון, שביקר את רבי יוסי בן קיסמה. ורבי חנינה בן תרדיון שאל את רבי יוסי בן קיסמה, מה אני לחיי העולם הבא? זו שאלה מוזרה מאוד. אחד התנאים שואל שאלות כאלה. אם אתה תנא, אז אוטומטית אתה רשום, מה אתה עושה עניין? כן, אתה רוצה להפחיד את כל הקוראים, שגם הם ישאלו את עצמם, אם אני לא כמו רבי חנינא בן תרדיון, אז מה עם העולם הבא שלי? כנראה שאצל רבי חנינא בן תרדיון הייתה סיבה מיוחדת לדאוג, בין היתר, בגלל שהוא היה, לבריאות, כך אומר התלמוד, הוא היה הוגה את השם באותיותיו. ידוע שזה אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אתם מאמינים לי ש... ולגמרה, שרבי חנינא בן תרדיון הגה את השם באותיותיו? הרי זה אסור. מה? ها؟
ישתיים כזה
בצדיקים. מה זה? מותר להם? התלמוד אומר שהוא עשה את זה כדי להתלמד, להתלמד זה מותר. אז נשאלת השאלה, אז אם להתלמד זה מותר, אז מה הבעיה? ואת הגמרא, הוא עשה את זה בפרסיה. ולמה הוא עושה את זה בפרסיה? כנראה שהיה לו שיקול שהוא ישתמש בהלכה מתירה לו להגות את השם, כדי שהוא יוכל לקדם את הגאולה. כי שם הוויה זה שם עתידי. זה שם של העתיד. כשלעתיד לבוא נוכל לבטא אותו, אז הוא רצה לקדם את העניינים, ובסוף זה לא הלך לו כל כך, שרפו אותו ופה ושם. ואז הוא שאל את רבי חנן, אני חושב שזה היסוד לשאלה שהוא שאל את רבי יוסף בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, כלום מעשה, בא לידך, תספר לי, זה משהו טוב שעשית. אמר לו, מעות של פורים נתערבו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שאספו בשביל הסעודה. לא מתנות להגיונים. אספו הרבה מאוד כסף כדי לקנות, כל מה שצריך לסעודה הטובה. וזה התערב לו עם מעות של צדקה, אז הוא חילק את הכל לעניים, וכנראה הוא קנה עוד פעם את הסעודה. אמר לו, אם כך, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. מסביר המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל. מה זה הסיפור הזה של מעות פורים? הוא אומר, ומה זה מעות צדקה? מעות צדקה זה שייך לעני. העניים הם אנשים שאין להם חלק לעולם הזה. העניים ממש סובלים בעולם הזה. זה קשה להיות בעולם הזה עני. העניים אין להם חלק לעולם הזה. אז הם מייצגים את העולם הבא. אם כבר יש משהו לעני לכבוד, זה עולם הבא. זה מתאים לו יותר. מעות של פורים, אומר המהר"ל, זה כולו עולם הזה. זה כולו אכילה ושתייה. וגם יום הפורים, אני הולך להגיד דברים קשים, אז מישהו רגיש פה שיצא? טוב, אומר המהר"ל, יום הפורים אין בו קדושה כלל, שכולו אכילה ושתייה. אם הוא היה יום טוב, היינו אומרים עוד שאכילה ושתייה לכבוד הקדושה של היום. אבל גם זה לא, זה אפילו לא יום טוב. אם כן, אומר המהר"ל, חג הפורים אין בו קדושה כלל. והנה, ואז הוא כולו עולם הזה. נתערבו לו מעות של פורים במעות של צדקה, זה אומר שרבי חנינא בן תרדיון המיר את כל העולם הזה שלו בעולם הבא. לכן בוודאי שיש לו חלק עולם הבא, וכפי שאירה לו שהוא מת בקדושה, שהוא נשרף כולו ולא נותר כלום אפילו מן הגופניות שלו. כן, ככה אומר המהר"ל מפראג. מסקנה, עשיר לא צודק. נכון? אבל מה נעשה שהרב קוק, עליו השלום, שהוא כידוע תמיד צודק, כותב בספר עולת ראייה, אתם ישלץ, נכון? ישלץ יודעים, רוחו של מרן הרב, הכל. פותחים את החלונות כדי שרוח הרב תעבוד. אז הרב אומר בעולת ראייה, ידענו מדבריהם של צדיקים אמיתיים, שקדושה גדולה מאירה ביום פורים. מה זה קדושה גדולה? מה זה הצדיקים האמיתיים? זה האריז"ל. האריז"ל כתב דברים עמוקים מאוד על חג הפורים, ששם קדושה מיוחדת שמופיעה רק ביום פורים, והקדושה הזאת אז משפיעה הרבה בעולם. ונשאלת השאלה, האם יש פה מחלוקת בין המהר"ל לבין הרב קוק או האריז"ל, חלילה וחס. לא שזה לא יכול להיות, אבל סתם ככה זה לא נכון. ברור שהמהר"ל והרב קוק מסכימים. כי מהי הקדושה המיוחדת שמתגלה בפורים לבריאות, שלא מתגלה כל שאר השנה? אומר הרב קוק, קדושת הגוף הישראלי. כי הרי זה מה שעמד למבחן. רצו להשמיד את הגוף. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא טרח להציל את הגוף, נתגלתה הקדושה של הגוף. ומה מיוחד, רק שנייה, ביום שבו קדושת הגוף מתגלה, מתגלה שכל מיני דברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם כל השנה, שזה ענייני הרשות, כמובן ענייני איסור, אין מה לעשות, לא מתירים איסור. אבל כל ענייני הרשות הותרו בפורים. כן, כלומר, אסור לאכול יותר מדי ביום חול. אל תשתה יותר מדי יין. אבל ביום הזה תאכל, תשתה, זה בסדר. כן, תעשה שטויות, זה בסדר. כן, כי זה חלק מקדושת הגוף הישראלי. מה אתה רוצה? רצה להגיד משהו? אתה רצית. מי זה? סגי.
לא אומרים גם על סעודות שבת שזה משהו של הגוף?
גם על סעודות שבת. אבל בסעודות שבת לא מגזימים. כלומר, בפורים מגזימים. זה מה שאומר המהר"ל, שביום טוב או בשבת יש קדושת היום. אבל בפורים אין קדושת היום. כן, מה?
אם הרב בבא דיבר על קדושת הגוף, זה בדיוק כאילו, כריס מקל הרוחים, זה לא את הקדושה שלי בגוף, זה אלא את הנקודות הבעייתיות שלנו, כאילו, אנחנו מראים. איך אנחנו נראים כשאנחנו שיקורים, איך אנחנו נראים כשאנחנו אוכלים יותר מדי, איך אנחנו... בדיוק הנקודות הלא קדושות של הגוף, לכאורה.
כן, איך שאנחנו נראים. נכון. נכון, ואף על פי כן, מי שמסתובב בין השיקורים בישיבה, שומע אותם אומרים דברי תורה נשגבים וכדומה. כמובן, כנראה שכדאי להשתכר רק אם אתה יודע שמה שיצא זה בסדר. יכול להיות שיצא משהו לא בסדר. חלילה, חס. כן, אבל אומר הרב קוק, למשל חידוש, שמותר להתפלל תפילת מנחה בשכרות. בבורים. למרות שמי שמתפלל כשהוא שיקור, כשהוא שטוי, כעובד עבודה זרה, אומרת הגמרא, אבל פורים, כיוון שזה חלק במצווה, אז אין פה עבודה זרה, זה בסדר. כן? אבל הוא אומר, אלא אם כן הוא שיקור כלות, שזה יש מקום לספק אם בכלל זה בכלל המצווה. כן? שיקור כלות, כפי שנהגו לפעמים בישיבות, הדבר הזה לא שייך. עכשיו, בואו נחזור, כן, לעניין. המהר"ל מפראג, כשהוא מדבר על המושג קדושה, הקדושה שלו היא תמיד קדושה שמעל הגוף. המושג קדושת הגוף, שאנחנו כל כך רגילים אליו, הוא מושג שהמהר"ל לא הכיר. לא היה בלוח המונחים שלו, בלקסיקון שלו. לא היה מושג כזה. ולכן הוא לא כתב את הביטוי הזה. לכן הוא אומר, הקדושה של פורים זה שאין קדושה. בסדר? אבל זה לא בא להגיד שאין קדושה. זה בא לומר שאין קדושה במובן הרגיל, אלא קדושה הרבה יותר גדולה, שהיא הקדושה שפורצת מן הגוף הישראלי, והיא באה לידי ביטוי יום אחד בשנה. עד כאן מובן?
לא.
כן.
איך למהר"ל לא היה מושג קדושת הגוף? אם זה קיים?
הוא עוד לא הומצא.
מה? אז לא היה קדושת הגוף? בימי המהר"ל פשוט לא היה קדושת הגוף?
לא היה מושג כזה. לא היה מונח כזה.
לא המונח קדושה, בטח...
המונח, קדושת הגוף, לא היה קיים. אז השתמשו בביטויים אחרים. בסדר? זה כמו שלמשל, בהקדמת פירושו להגדה של למגילת אסתר, אומר המהר"ל שצריך לסלק השכל בפורים. כן, משהו כזה. כן. טוב. לפי זה יוצא, שעל ידי פורים, אני משלים את מה שאני עושה ביום אחר בשנה, שבו אני מסלק את הגוף. מהו היום האחר שבו אני מסלק את הגוף? יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא ההשלמה של פורים, כפי שאומרים בשם האריזל, פורים ככיפורים. אבל כאן יש הבדל. איך מתכוננים לחג, איך מתכוננים ליום הכיפורים? מצווה בערב יום הכיפורים להרבות באכילה ושתייה. מצווה בערב פורים לצום. כלומר, עושים את ההשלמה. כלומר, יש הרי בכל החגים, נפסק להלכה שחציו לכם, חציו לשם. אבל בפורים, כולו לשם, עשה, כולו לכם, ויום הכיפורים, כולו לשם. אז עושים את ההשלמה, חציו, חציו. בסדר? יוצא לפי זה שבפורים מתברר דבר שקשה לומר אותו, שהכל קדוש. מי שאומר הכל קדוש, אני מכיר אחד כזה, קוראים לו קורח. הוא אמר הכל קדוש, כל העדה כולם קדושים, אין הבדלים, הכל בסדר וכולי. שאלה, הוא צדק קורח או לא? הוא צודק יום אחד בשנה. מהו היום בשנה שבו הוא צודק? מפורים. בשאר הימים הוא לא צודק, אבל יש איזה מישור פנימי כזה שבא לידי ביטוי ביום הפורים, וזה אנחנו מחפשים לגלות את הדבר הזה. וזה מה שנקרא, זה מה שנקרא שיקור העולם לפניו כמישור. מה זה מישור? ללא הבדלי מדרגות, הכל ישר. אבל זה שטויות, הרי בעולם הזה יש מדרגות. אבל בשביל השיקור אין הבדלים, העולם לפניו כמישור. וזה מצאנו אצל קורח, כתוב ברש"י, מביא בשם חז"ל, קורח שפיקח היה. מה זה פיקח? זה מי שלא שיקור. נכון? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? השטות זה מה שמאחד את הכל. כשמאחדים את הכל, לא רק שאין הבדל למדרגות, אין הבדל לא רק בין קודש לחול, אין הבדל גם בין טוב לרע. אין הבדל בין טוב לרע, אתם מבינים, זה הרסנו את כל היהדות כולה עכשיו. כן, אבל בשורש של השורשים, שורש הטוב ושורש הרע, הכל ברצון השם. רק שהקדוש ברוך הוא יש לו אסטרטגיה כיצד לקדם את זה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא מקדם את העולם גם דרך המן. ולכן חייב איניש לביסומה, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו, הוא התגלה. הוא התגלה בימי אסתר, שגאולה באה על ידי המן, שהוא הפיל פורו הגורל, ודווקא ביום שזה היה צריך ליפול.
אבל עד אז מה
היה? עד אז זה היה נסתר. זה מתגלה רק ביום אחד בשנה, ביום הכיפורים, על ידי הטלת הגורלות. אחד לשם, אחד לעזאזל, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דרך הגורל. דרך מה שנראה בלתי מושגח. אז גם פה, מה שנראה בלתי מושגח, שאנחנו עזובים בגלות, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה, דווקא שם הוא נמצא. על פי זה אפשר להבין תופעה מוזרה. איפה נמצא שם שמיים במגילה? לאורך כל המגילה. לאורך כל המגילה. אני אמרתי, אני עניתי, אחרי מה שאתה אומר, למה לחלוק עליי? לאורך כל המגילה. כי אם היה שמו של הקדוש ברוך הוא מופיע במקום אחד במגילה, היינו אומרים איפה הקדוש ברוך הוא? איפה שהוא כתוב. איפה שכתוב שמו של הקדוש ברוך הוא, שמה הוא נמצא. איפה שזה לא כתוב, שמה הוא לא נמצא. אבל כיוון שבמגילה הוא נמצא בכל, לכן אי אפשר לכתוב את השם שלו. כי הוא נמצא בכל. לפי זה אני מתחיל להבין משהו שכתוב במשנה. מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתת וב, לא פחות ולא יותר. נכון כך כתוב? עכשיו, מישהו יודע לעשות חשבון, יש כאלה שגמרתם בגרות במתמטיקה?
חלק.
חלק. בוא נבדוק האם אתה מסוגל לתת לי את הסכום של יוד א' פלוס יוד ב' פלוס יוד ג' פלוס יוד א' פלוס תת וב. כמה זה יוצא? 81. יש עוד הצעה? 71. עוד הצעה? 65. 3. 5 ימים. 70. טוב, בואו נבדוק. אני מציע ככה, מאחר וזה למדת יותר מדי טוב. טוב, אז חבר'ה, אני מציע שנעשה חשבון פשוט, אני רואה שקצת קשה לכם. י' א' זה 11, 65 יצא? היי, אסור להכניס מחשבים. טוב, 65? יאללה, נלך על זה, כיוון שההצעה הזאת יצאה מכמה מוקדים, אנחנו נקבל אותה, זה באמת 65, נכון? כלומר, מגילה נקראת ב-65. 65 זה הגימטריה של שם אדנות, אדוני, א' ד' נ' י', זה יוצא 65, נכון? נכון? 65, שם אדנות, הוא השם שבו אנחנו מסתירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא י' ג' ו' בגימטריה כמה?
26.
כל הכבוד. לא פחות ולא יותר. מה זה פחות מי' א'? מה? יוד, נכון? 10. כמה זה יותר מתת וב? 16. 16 ו-10? 26. כלומר, אנחנו מגלים את שם השם במסגרת מצומצמת של שם אדנות, ולא מגלים שם הוויה. נכון? מגילה, אומר הרב קוק בעולת ראייה, מגילה זה אותיות מגלה מגל יא, יוד ה. כלומר, שם יוד כ רוצה להתגלות, ואנחנו לא נותנים, אנחנו משאירים אותו מאחורי הקלעים, שם אדנות, לא פחות ולא יותר, שישאר שם אדנות. עד כאן מובן? כן, כלומר, הסיפור זה שהמגילה היא גילוי שם הוויה, והיא גם מסתירה את שם הוויה. בסדר? עד כאן מובן? אני הולך לסבך את זה עוד קצת. עד עכשיו בסדר? טוב, בסדר. לפי זה אפשר להבין משהו תמוע במגילה. משהו מאוד מאוד תמוע במגילה, והוא שאם תבקשו מאדם שקרא את המגילה להסביר מה קרה שם, הוא לא יצליח. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. כל הסיפור מתחיל מזה שמרדכי לא משתחווה להמן, נכון? ככה זה מתחיל. ובגלל שמרדכי לא השתחווה להמן, זה מאוד הרגיז את המן, ואז המן החליט שהוא הולך להשמיד את כל היהודים, ובסוף קרה מה שקרה, אסתר הצילה וכו'. בסוף הרגו את המן, הרגו את העמלקים, איזה יופי. אבל מה חסר לנו? כן? אנחנו לא מבינים דבר אחד. למה הוא לא השתחווה להמן? כל הסבר שתיתנו, ויש כמה הסברים, עדיין לא עונה על השאלה הפשוטה, למה זה לא כתוב. אני אביא לכם דוגמאות. אחת השיטות אומרת, שיטת רשי, גם בחזל מול, שמרדכי לא השתחווה להמן, כי המן, הרי שאלה ככה בהלכה, מותר או אסור להשתחוות לאדם?
מתוך כבוד מותר.
מה?
מתוך כבוד מותר.
מותר, נכון. יותר מזה, אתם יודעים איך זה מסתדר בסוף הסיפור של המגילה? כשאסתר משתחווה למלך. כלומר, היא משתחווה ומבקשת, מתחננת, שהוא יעביר את רעת המן. ואז הוא נותן רשות להילחם, ואז ככה נעשה נס, החג. אז סך הכל, מה קרה כאן? למה מרדכי מחליט שהוא לא משתחווה להמן? הרי זה שר חשוב שהמלך ציווה להשתחוות לו. כן? אז לפחות שהיא קריאת כיוון, כן? שלמלכות משתחווים. נכון? לפחות חלק ב'. טוב, אף אחד לא הבין, לא נורא. מה? כן, הוא, לא חשבתי. על כל פנים, נשאלת השאלה, מרדכי משתחווה להמן. התשובה היא שהמן, ככה אומר רשי, עשה את עצמו אלוה. עכשיו יש פה כמה בעיות. המן עשה עצמו אלוה? זה המלך ציווה להשתחוות לו. הרי המלך הוא לא אלוה. לכו לעלמה, אפילו לדעת המלך. אז למה אחד שכל כוחו מכוח המלך יעשה את עצמו אלוה? אלא מה תגיד? הוא מסתיר את זה בפנימיות ליבו. הוא לא מגלה. הוא משוגע כזה. מטורף. חושב שהוא אלוה. אבל הוא לא מגלה. אם הוא לא מגלה, אז מאיפה מרדכי יודע? אלא מה? מה חכם? מוכרחים להגיד שהוא נביא. כן? אפשר. יש שמים את מרדכי ברשימת הנביאים. אם הוא נביא, אז הכל מוסבר. נכון? לפי זה גם מובן למה הוא שלח את אסתר להיבהל לגוי. מה פתאום? כן?
אם אדם מחליט שהוא לא, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר, עכשיו אסור להשתחוות,
כי הוא רואה בהשתחוויה עבודה.
מה?
בהשתחוויה הוא רואה עבודה.
הוא רואה וכל העולם חולק עליו.
אז מה?
זה לא נראה ככה, וגם אותו אדם שמשתחווה לא רואה את זה, וכשהוא אף אחד לא רואה את זה, חוץ מאותו משוגע.
נו. אסור להשתחוות לו. אם אתה יודע שהוא עושה את עצמו אלוה, אסור לך להשתחוות לו. מה אני יכול לעשות? זה הלכה. בסדר? הסבר שני, הוא ההסבר של רבי אברהם בן עזרא, גם הוא מצוי בחז"ל, שמרדכי לא השתחווה להמן, כי להמן היה תלוי על בגדו סמל של עבודה זר. זה מתרץ את השאלה של הידיעה. ויוצא לפי זה, שמרדכי לא משתחווה מטעמים דתיים. כן? כלומר, מרדכי הוא לפי זה חכם, אבל הוא לאו דווקא נביא. כלומר, אין לנו משהו שמכריח אותנו לומר שהוא נביא. אפשרות שלישית, שמרדכי לא משתחווה להמן, בגלל מריבה במריבה לאומית. כן, הרי באותם הימים היישוב בארץ ישראל נמצא בצרות, ואי אפשר להמשיך לבנות את בית המקדש בגלל צרי יהודה, ואז היישוב בארץ ישראל שולח את מרדכי לשושן הבירה כדי שהוא יעלה בסולם הפקידות המלכותית כדי לקדם את העניינים של בית המקדש. באותו זמן אויבי ישראל בשומרון שולחים את המן גם הוא לעשות את אותו הדבר אצל המלך כדי למנוע את בניין בית המקדש. ואתם מכירים את האגדה המפורסמת שהמן מכר את עצמו למרדכי וכתבו את זה על הסנדל. ולכן כל פעם שהמן היה עובר, מרדכי לא היה משתחווה ואפילו היה מרים קצת את הסנדל כדי להזכיר לו, ולכן הוא גם לא יכול היה להגיב וכו' וכו'. יוצא שהרקע למאבק ביניהם הוא רקע ציוני ובכלל לא רקע דתי. נכון? הם רבים בתור עסקנים פוליטיים שנשלחו על ידי היישוב. מריבה ביניהם, כן, אבל בשביל מה להם להגיע לשושן הבירה וכו'. הסבר רביעי, מצאנו בספר יוסף לחוק, יוסף לחוק, זה נקרא, של רבי אליעזר אשכנזי בעל מעשה השם, מלפני 400 שנה, בן דורו של המהר"ל מפראג, שמסביר שבכלל מרדכי לא מסיבות ציוניות, אלא מסיבות של הקהילה היהודית. הוא היה מנהיג, לפי השיטה הזאת, של הקהילה היהודית בשושן. מה הוא עושה בשושן שכולם עולים לארץ ישראל? טוב, הוא אומר, סך הכל צריך לקיים את חיי התרבות של המקום הזה. כן? אז היה כלל, ורבי אליעזר אשכנזי מביא שככה היה מקובל גם אצל הטורקים בימיו, שיש חוק אצל הגויים, יהודי לא צריך להשתחוות. זה חוק מיוחד, חוק מיוחד של בייניש, ו... היהודים פטורים מלהשתחוות. כלומר, בזמן שכולם משתחווים, ליהודים מותר לצאת, יש לו זה בנהלים, הוא לא משתחווה. מה? למה הוא לא משתחווה?
רק בטקסים לא רשמיים.
מה?
רק בטקסים לא רשמיים.
בטקסים לא רשמיים, היהודים לא משתחווים. עכשיו, למה עשו את החוק הזה? אומר רבי אליעזר אשכנזי, כי האומות החליטו לכבד את העם שיצא לראשונה לחירות, ולכן אומרים הם לא משתחווים. מרדכי, כשהוא שומע שכולם מצווים להשתחוות להמן, הולך בכוונה לא להשתחוות כדי לממש את זכותו. מה שגורם כמובן שהמן לא יכול לעשות לו כלום, כי הרי כך ציווה המלך. כן? ומה שכתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שגם זה ציווה המלך. ואז יוצא לפי זה שהוא לא צריך להיות נביא ולא חכם, ואפילו לא ציוני, מספיק שהוא יהיה מנהיג יהודי בגולה. הסבר חמישי, שיש לו גם כן בסיס במדרשי חז"ל, והוא מצוי הרבה בהסברים שמחוץ לבית המדרש, של האקדמיה וכו', ויש גם כמה רבנים שכתבו דברים כאלה, וזה גרם להם שגינו אותם בציבור, והוא לומר שמרדכי בכלל הוא יהודי מתבולל, שרוצה לקדם את ביתו המאומצת, והוא מאוד מבסוט שהיא מלכה, ולכן כשרוצים להרוג את המלך, הוא מציל את המלך מן הרוצחים, והוא חשב שעל ידי שהוא הציל את המלך, הוא יקבל קידום, ופתאום קידמו את המן, ואז הוא מקנה, זה ממש לא בסדר, מה פתאום, אני לא משתחווה. כן? ואז יוצא לפי זה שהמן ששומע את זה, מחליט להרוג את כל היהודים, וזה מחזיר את מרדכי בתשובה, ופתאום הוא שם לב שהוא חלק מהעם היהודי, ואז הוא שולח את אסתר למסור את הנפש, ואז היא אומרת, אבל אנחנו לא מחוברים, לקהילה, אז תגיד לקהילה לצום עליי, ואז בסדר, וככה זה. הסבר חמישי הזה, אתם רואים, עשינו אותו מנביא למתבולל. עכשיו, השאלה היא, מה האמת בכל הפירושים האלה? אתם שמתם לב שכל הפירושים הם אפשריים. עכשיו נשאלת השאלה. נגיד שאנחנו נגיד שהפירוש הראשון הוא הנכון, הוא השני, הוא השלישי, הוא הרביעי, הוא החמישי. עדיין תישאר השאלה, מדוע המגילה מחוברת באופן כזה שאי אפשר להכריע. שכל כך הרבה פירושים סותרים אחד את השני, ניתנים להיאמר מסביב לדמויות המרכזיות, שבעצם המגילה לא אומרת עליהם שום דבר ברור, לגבי המניעים של פעולתם וכו'. אני רוצה להגיד לכם מה שהתכוון מחבר המגילה, אנשי כנסת הגדולה. הם התכוונו לומר שזה בכלל לא משנה, כדי להבין את מהות מה שקרה שם, שתדע מי היה מרדכי. להגיד, אני מוכן להגיד שהוא הנביא, אין לי בעיה. אבל בעצם רוצים להגיד לך, מאחורי כל יהודי שנראה לך מתבולל, מסתתר יהודי גאה בשייכותו לעם היהודי. ומאחורי כל יהודי שגאה בשייכותו לעם היהודי, מסתתר ציוני. מאחורי כל עסקן ציוני מסתתר תלמיד חכם. מאחורי כל תלמיד חכם מסתתר נביא. אז בעצם הכל נמצא בכל. מגילת אסתר מגלה את מה שנסתר. וזה בעצם תואם בדיוק את מהותו של חג הפורים. שנכנס יין, יצא סוד. אתה עושה פעולה חיצונית, ואז מתגלה, לבריאות, מתגלה מה שתמון בתוך פנימיותו של כל אחד מישראל, יהיה אשר יהיה. עד כאן, תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. שלום.